הפרשה הקודמת, הפרשה שלנו ממשיכה רק בבין השנים עשר בבנימין. הוא כבר נולד בדרך אפרת ההיא בית לחם. ואני מבקש לעסוק בפרשה אחת מתוך פרשת וישלח, ובדמות אחת שנדמה לי שאולי רק מתוך עיון קצת להעמיק קצת בעיון בדמות הזאת אפשר יהיה גם לקבל תמונה גדולה יותר על כל הפרשות, על רחל ועל לאה ועל בניין השבטים. דמות שאצלנו היא אפורה קצת, שמים אותה בצד ראובן. אני חושב שאין אף אחד מהשבטים שמופיע לאורך כל אחת מהפרשות חוץ מראובן כל כך הרבה. לא רק שהוא הבן הראשון שנולד, אלא כל סיפור הדודאים שעסקנו בו בשבוע שעבר, אנחנו עוד מעט נחזור לפסוקים, היום נלמד קצת פסוקים מבפנים, כל סיפור הדודאים שממנו באים יששכר וזבולון, ושמהדודאים האלה אחר כך מגיע לעולם יוסף, כל סיפור הדודאים זה ראובן. וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. זה לא ראובן סתם, כי ראובן, העיקר הסיפור על הדודאים, מה זה משנה? מי שישים לב לפסוקים שם יראה שהכל זה דווקא הדודאים של ראובן. רחל מבקשת מלאה, תני נא לי מדודאי בנך. ולאה עונה לה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם מדודאי בני. כלומר, הכוח של הדודאים הוא רק מפני שהם דודאי בנך, דודאי בני. למה דווקא ראובן? זה יכול להיות כל אחד, עוד נדבר עוד מעט על ראובן, אבל גם בפרשה שלנו בוישלח, לראובן יש סיפור לא פשוט, סיפור קשה מאוד. ומאותם סיפורים שנקראים ולא מתרגמים, כדי לא לדבר יותר מדי על זה, כי הוא סיפור קשה וסבוך, בוא נפתח בו. כשיש משהו קשה צריך לפתוח שם. פרק למד ה', פרק למד ה', בחומשים שלנו, נכוון אולי עם עמוד, ניקח חומש אחד כזה, פשוט אז אני אהיה מאורגן על העמודים, אבל אין לך. בעמוד 105, עמוד 105 בפרשה שלנו, בפרק למד ה', מיד אחרי מות רחל והולדת בנימין, ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם, ויצב יעקב מציבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. ואז כמה פסוקים מעניינים מאוד, בוא נסתכל בהם. וישא ישראל וית אוהלו מהלאה למגדל עדר. האמת היא שהפסוק הזה הוא כמעט כתב חידה. איפה זה מגדל עדר? וישא ישראל וית עוד עוגה. אחרי השיעור נחתוך. אשכוייך, את הדרושס על היום הולדת אמרנו מקודם. בעזרת השם, אנחנו עוסקים ביום הולדת, אנחנו הולכים לעסוק ביום ההולדת של ראובן, אבל גם יום הולדת, אז באמת שיהיה ברכה וישר כוח והצלחה וש... אני רק אומר משפט אחד, כיוון שהגיע, זה האמת היא שזה עבודה על המידות, לא לאכול את זה עכשיו. אין דבר, ננסה. זה גם נראה לי עבודה על המידות, לא לאכול את זה. רונן, אם אתה הבאת את זה, זאת אומרת שזה בא מבית היוצר. בית היוצר, למשמת האומה. עכשיו זה ממש עבודה על המידות. אחר כך אנחנו מחלקים ההוגה הזאת. חיבוק. חבל על הזמן מי שלא יפסיד. רק נאמר דבר אחד. כתוב שביום הולדת יש לבעל היום הולדת כוח לברך. משפט אחד ואז חוזרים אליו. כתוב שביום הולדת יש לבעל היום הולדת כוח לברך. לומדים את זה מהפסוק, שאל ממני, בני, אתה, אני היום ילידתיך, אני היום ילידתיך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. שאל ממני ומה שתשאל, כוח לברך, כוח ברכה. שאלתי את עצמי פעם, מה המקור כוח הברכה של יום הולדת? כלומר, מה... הרי בדרך כלל כשמישהו מברך מישהו, זה מפני שיש ביניהם איזשהו קשר. כלומר, יש קשר בין האבא מברך את הבן, אדם שאוהב מברך, אבל היום לי יש יום הולדת, לך אין יום הולדת, אז מה... כלומר, מה קרה? אני מבין שבגן מברכים את היום הולדת. מה פתאום לבעל יום הולדת? והתשובה היא פשוטה, אני חושב, התשובה היא הכי פשוטה בעולם. יום הולדת זה היום שבו הולדת. זה רגע מאוד גדול, נכון? מאוד משמח שנזכה כולם בעזרת השם לבנים ובני בנים בריאים, עוסקים בתורה ובמצוות. יום הולדת זה זמן גדול מאוד, לידה זה דבר מאוד מרגש, נכון? אבל האמת היא ש... זה שקמת הבוקר, זה גם יום הולדת. זה לא פחות מרגש, מבחינה אמיתית, אובייקטיבית. אני אגיד את זה בצורה אחרת. זה יישמע משונה קצת. לידה זה באמת פלא פלאות, זה נס עצום, נכון? שכולם ככה, ברוך השם, זכינו ככה הרבה פעמים להיות בחדר לידה. אז לידה זה זמן גדול, אתה שומע מהחדרים הרבה פעמים אלוקים, אלוקים, ויש אלוקים ואלוקים, זה המקום היחיד שאתה שומע אלוקים יותר מאשר בטדי. זה המקום היחיד, שם בטדי, אתה שומע כל כך הרבה אלוקים, אין עוד מלבדו. אבל בטדי אתה שומע אלוקים רק שזה או פספוס או הגיע פנימה, ופה אתה שומע את זה ככה גם בדרך, אתה מבין, זה אחרת, זה... אבל אתם יודעים, האמת היא שאם יש משהו מאוד מרגש, אבל אם יש משהו שהוא בעזרת השם, כל שנייה זה נס, אבל שהוא צפוי, בסוף זה יוצא. נכון? אם יש משהו שהוא צפוי, שהרופאים מתכננים אותו, נכון? הוא בעזרת השם, שיהיה בבריאות, יוצא. זה שקמת הבוקר, זה ודאי לא... צפוי. זה... לא מכיר אף רופא שהיה יכול להבטיח את זה דקה לפני, גם שם לא, אבל שם סטטיסטית זה יש יותר סיכויים מאשר זה, נכון? אתה יודע? אז למה מזה אתה מתרגש ומזה לא? למה פה יש עוגה ופה אין? למה ביום הולדת הזאת אתה מתרגש? אתם יודעים מה הברכה של היום הולדת? הברכה של היום הולדת זה שאני מברך אותך שתזכה להרגיש גם אתה היום יום הולדת. שזה הברכה של יום הולדת. כשנזכה להרגיש הולדת, כשנזכה להרגיש שאנחנו, שאם הקדוש ברוך הוא העיר אותנו, אז הוא כנראה צריך אותנו היום. כנראה לא יכול להסתדר בלעדינו היום, ומאמין בנו היום, ובטוח בנו היום, ושמח היום. אז כנראה שיש בברכה הזו ברכה באמת... זהו, אז אנחנו אבל עוסקים בהולדת עכשיו, עוסקים ביום הולדת של כל השבטים. רוצים להיכנס עוד שנייה ליום הולדת של ראובן, אבל ישר כוח, ישר כוח. שיהיה באמת עוד הולדת ועוד הולדת, ואז באמת ההולדת זה שנולדים גם רוחנית, שאתה לא מפסיק להיוולד, שיש היוולדות, שזה לא נתקע. זה פלא פלאות. בסדר. ולתקן את התחושה שיום הולדת זה רק לילדים קטנים, או יום הולדת את פרעה, כמו שאמרנו מקודם, זה כבר ניסינו מקודם, לא נחזור על זה עכשיו, זה כבר... אז נחזור לפסוקים שלנו, פרק למד ה', ראובן של פרשת ויצא, כזכור, הוא בלידה, שעוד מעט נחזור אליה, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה כי ראה השם בעוני, נגיע אל זה עוד מעט, זה נראה כמו כל השבים, אבל שם אני אראה עוד רגע את הסיפור של ראובן, אחר כך בסיפור הדודאים, איפה הוא מופיע בפרשת וישלח, הנה פרק למד ה', בסיפור מאוד מאוד מסובך. מצבה על קבורתה של רחל היא מצבת קבורת רחל עד היום. וישא ישראל וית אוהלו מהלאה למגדל עדר. פסוק מעניין מאוד מאוד. מהלאה למגדל עדר. והיא בשכון ישראל בארץ ההיא. איפה זה? מה זה? מה המושג הזה בכלל? לא נכנס לעניין. והיא בשכון ישראל בארץ ההיא. כלומר, לפני שיעקב מגיע לאן? לאבא, לחברון. הוא כבר יצא אפילו מסיפור מעשה שכם, הוא כבר עבר את סיפור שכם. הוא בא מחרן, הוא מתעכב ככה הרבה זמן. הוא עבר את חרן, הגיע כבר לשכם, סוכות, שכם עם כל המעשה הגדול, כבר חזר ובנה מזבח בבית אל, ועכשיו בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלהה פילגש אביו. והסיפור הוא כל כך קשה, עד שהוא נגמר באמצע פסוק, וישמע ישראל, אתם רואים מה קורה פה בפסוק? את נחתה בטעמים פי. זאת אומרת, בספר תורה זו פרשה חדשה. אפילו לא פרשה סגורה, לא באותה שורה בהמשך, אלא שורה חדשה. באמצע פסוק. וישמע ישראל. אתם שמים אגב לב שלא מדובר על יעקב בכלל בכל השני פסוקים האלה? וישא ישראל. בשכון ישראל. וישמע ישראל. מי שומע? מה קרה פתאום פה עכשיו? ויהיו בני יעקב 12. כאילו חוזרים לחיים. מה החידוש? אנחנו יודעים מזמן שהם 12. יש 12 בנים, כי נולד בנימין אחרי 11 ודינה. מה החידוש? בני לאה, בכור יעקב ראובן. באמת, מה החידוש? אנחנו יודעים שהוא הבכור. ושמעון ולוי ויהודה, רשי. ויהיו בני יעקב 12, נראה את רשי על כל הדברים. רשי אומר, בשכון ישראל בארץ ההיא, רשי בסוף העמודה הימנית, פסוק כ"ב, למטה, 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 המילה האחרונה, או שתי המילים האחרונות מצד ימין, בשכון ישראל בארץ ההיא, אומר רשי, עד שלא בא לחברון אצל יצחק, הראוהו כל אלה. כל זה בדרך אל אבא. הרי למה הוא נוסע מחרן? כי נחשוף נחשפת, לבית אביך. הרבה זמן, שנה וחצי, הוא מסתובב בארץ עד שהוא מגיע אל אבא. וישכב, ורשי לא אומר פה רבותינו דרשו, לא מביא מדרש אגדה, אלא אומר את הפשט כמו שהוא מבין. מתוך שבלבל משכבו מעלה עליו הכתוב כאילו שחווה. חס ושלום, לא כפשוטו או לא כמו שנראה פשוטו. אגב, מאיפה רשי יודע את זה בוודאות? נשמור אצבע במקום הזה ונקפוץ שנייה אחת לפרשת ויחי, לברכת ראובן, שם ברור לגמרי. בוא נראה. שם כשבא יעקב לברך את הבנים, הוא קורא לבניו ואז הוא אומר כך.
איזה עמוד?
148, פרק ממתת, עמוד 148, פרק ממתת, פסוק ב' נתחיל. יקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. אגב, עוד פעם ההגדרה של בכורי אתה, בכור יעקב ראובן, בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. יתר שאת ויתר אז פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. משהו פה נשאר בערפל, מה היה? אמרו לא מגדיר. התורה לא מעלימה כלום. כשהיא רוצה לספר על יהודה ותמר, היא מספרת על יהודה ותמר, ברור לגמרי. כשהיא רוצה לספר על יוסף ואשת פוטיפר, היא מספרת על יוסף ואשת פוטיפר, הכי ברור שיש. מה התורה רוצה כאן עם הבלבל, יצועי, עלה? מה היא אומרת? למה? מה לא ברור? מה קרה פה בכלל? לרשי, נחזור לרשי אצלנו. וישכב, מתוך שבלבל משכבו מעלה עליו הכתוב כאילו שחווה. ולמה בלבל וחילל יצועו? ורשי מבקש תמיד ליישב פשוטו של מקרא, מנסה אולי להסביר לנו כאן את כל מה שקראנו בפסוקים. וית אוהלו מהלאה למגדל עדר. איזה אוהלו? מה קרה שם בדיוק? וישא ישראל, מה זה וישא ישראל וית אוהלו? את איזה אוהל צריך למטות? מה היה? אומר רשי, ולמה בלבל וחילל יצועו? שכשמת הרחל, נטל יעקב מיטתו שהייתה נתונה תדיר באוהל רחל, ולא בשאר אוהלים. הוא נתנה באוהל בלעה, שפחת רחל. בא ראובן וטבע עלבון אמו. אמר, אם אחות אמי הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי, לכך בלבל. בלבל הזיז חזרה וית אוהלו. הפנה חזרה אל האוהל הנכון. לא, כשרחל מתה האוהל הופך להיות לאה. עוד נחזור לכל הסוגיה, אבל הסיפור של מעשה בלעה שחזל אומרים במשנה שהוא מאותם המעשים שנקראים ולא מתרגמים. היום אנחנו לא מבינים כל כך את המושג, התימנים שבאנו יודעים שקוראים בתורה וגם קוראים תרג'ום. קוראים ובמקביל גם קוראים את התרגום באונקלוס, קוראים תרגום, תרג'ום. זה הסיפור הזה מאותם דברים בודדים שנקראים ולא מתרגמים. התרגום היה כדי שיבינו. אז מה זה נקראים ולא מתרגמים? שישאר משהו ככה לוט בערפל. מה הרעיון? מה הסיפור? נגיע לזה בעזרת השם עוד מעט. ומה זה ויהיו בני יעקב 12 בכור יעקב? תראו על הרשי. ויהיו בני יעקב 12 מתחיל לעניין ראשון. מי שנולד בנימין נשלמה המיטה, ומעתה ראויים להימנות ומנען. מעכשיו הם מניין. מעתה נשלמה המיטה, הייתה מיטתו של יעקב שלמה. ורבותינו דרשו ללמדנו בה שכולם שווים וכולם צדיקים, שלא חטא ראובן. רש"י, זה חשוב מאוד מאוד, כאן הוא אומר רבותינו. מקודם בפירוש הוא לא אמר רבותינו פירשו, אלא הבין שזה הפשט. ממשיך רש"י, בכור יעקב ראובן, מה זה בא להגיד? רש"י, בכור יעקב אפילו בשעת הכלכלה כראו בכור. אפילו בשעת הכלכלה כראו בכור, בכור יעקב. בכור יעקב, בכור לנחלה, בכור לעבודה, בכור למניין, ולא ניתנה בכורה ליוסף, אלא לעניין השבט שנעשה לשני שבטים. הרי יש בכור לרחל ובכור ללאה. האם זה המקרה הקלאסי של כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, וירא השם כי צנועה לאה? והיה הבן הבכור, הסניאה, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הסנואה. עוד נחזור לכל. גם בפרשת וישב ראובן תופס מקום מרכזי. כל הסיפורים הבור. ראובן מבקש להציל, וישמע ראובן ויצילהו מידם. לא נקנו נפש. ראובן עושה כל הזמן בניסיון להציל את יוסף, הוא נדחה על ידי השבטים. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא ראובן את בגדיו, ויאמר הילד איננו, ואני אנה אני בא. זה לא אחריות אפילו מובנת, נכון שהוא הבכור, אבל יש פה את יהודה, יש פה את שמעון, את לוי, הילד איננו ואני אנה אני בא, וישוב ראובן אל הבור. חז"ל אומרים וישוב ראובן אל הבור, שראובן הוא זה שפתח את עולם התשובה, פתח בתשובה. ספורנו אומר שמה שכתוב מיד אחרי וישכב ראובן את בלהה בכור יעקב, אומר ספורנו שכל זה בא רק בשביל דבר אחד, ללמד שראובן עשה מיד תשובה, והתשובה הזו מחזירה אותו לאן שהוא צריך להופיע. וישוב ראובן אל הבור, פתח בתשובה. ואחר כך באה פרשת מקץ, זוכרים שם את ראובן? אני עושה סיבוב של שנייה בלי לפתוח, כי חבל על הזמן, כי אני רוצה להגיע לנקודה. נו, איפה שם הוא מופיע? שם זה מדהים. שם הולכים אל... וישוב אל שקו ואל תעניתו, תשובה. אחר כך בפרשת מקץ, יורדים למצרים. מגיעים אל יוסף. יוסף אומר שיביאו את בנימין. יש דיון מי יערב על בנימין, ראובן. בכל המקומות מופיע ולא לגמרי מובן מה התפקיד שלו. פתאום באמצע השהייה אצל יוסף, עוד לפני הערבות על בנימין, אתם זוכרים? באמצע השהייה, הפעם הראשונה שמתעוררים בתשובה זה ראובן. הלא אמרתי לכם אל תחטאו וילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש. מישהו אגב פעם שם לב שהוא הבן היחיד שהמילה בן בשמו עד שמגיע בן עוני? הראשון והאחרון? והשם שלו מאוד מוזר, ראו בן, מי צריך לראות? זה אגב לא קשור לכאורה למה שאומרת לאה, לאה אומרת ראה השם בעוני, אז שהיא תקרא לו על שם הראייה כמו שמעון, לוי, ראייה. עוד נחזור עוד מעט לפסוק הפותח. ראובן זה סיפור מופלא מופלא שייתן לנו, כשנבין אותו להדעתי, חוט לאחוז בו בכל ההבנה של מה שקורה בפרשות. אבל רק נגמור רגע את הסיבוב. ראובן, תוך כדי המחזה הנוראי שם אצל יוסף, בפעם הראשונה שגורמת, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, בפעם הראשונה שגורמת ליוסף לבכות, ויסוב יוסף ויבק, הם לא יודעים כי המליץ בינותם, ולא יודעים ששומע יוסף, זוכרים שם את כל הסיפור? מה היה אז? ראובן, בלי קשר לכלום לכאורה, עם קשר, אחרי 22 שנה, אומר לאחים שלו, הכל הסיפור הזה, כלומר מי שמחזיר למקד את הכל שם זה הוא, לא שזה עובד. אבל הוא זה שאומר, הלא אמרתי לכם אל תחטאו בילד. את זה אומר רק אדם שהולך עם זה כל היום וכל הלילה. זה לא היה אתמול, זה לא היה לפני חודש, זה לא היה לפני שנה, זה לא היה ביום התאריך. 22 שנה. נתקעים באיזה אירוע לא נעים אצל משנה למלך במכס במצרים. זה שלב א'. ישראלים, אומרים עליהם, מרגלים אתם, תתארגנו על משהו. ראובן מיד לוקח את זה לפאזה של התשובה, לא אמרתי לכם. יש שכר, יש עונש, יש תשובה, יש וידוי, זה ראובן. וישוב ראובן אל הבור, שב אל שקו ותעניתו, הוא הראשון שפתח בתשובה. אחר כך ראובן מופיע בצורה הרבה יותר קשה, כמעט כואבת. ראובן מנסה לקחת ערבות על בנימין. אבא אפילו לא שומע לו. הוא אומר דברים משונים קצת. את שני בניי תמית אם לא אביאנו אליך. צריך להבין את הדברים שלו. ראובן אצלנו נשאר מאוד בצד. יש יהודה, יש יוסף, יש בנימין, יש שמעון ולוי. בוא נחזור רגע יום הולדת ללידה של ראובן. בוא נחזור ללידה של ראובן, לשם של ראובן. ראובן חורז אותנו בפרשות מאוד קשות. נדמה לי שאנחנו אפילו לא רק שמנו אותו ככה אפור בצד, אלא הפרשות פשוט קשות, אנחנו בורחים משם. הדודאים, מה הולך שם בכלל? מוכרים דודאים, איך אומרים חז"ל? מוכרים משכבו של צדיק. זה פרשות לא נעימות. עוברים לפרשה הבאה. אבל כל ההיסטוריה עוברת דרך הפרשות האלה. מה קרה לא רק בסיפור מעשה בלהה, כולם מתמקדים מה קרה עם בלהה. מה באמת קרה שם, מה זה? וישא ישראל בארץ ההיא, וית אוהלו מהלאה למגדל עדר. מה זה מגדל עדר? מה זה הדבר? איפה זה? כשמגיעים למקום שנקרא לוז, בית אל, חברון, באר שבע, חשוב לנו להבין על מה מדברים. מה רוצים פה? ואחר כך, זה הרי פלא פלאות, בעצם מי שמעביר, תודה רבה רבה, מי שמעביר את כולנו להבין שסיפור מכירת יוסף, מי שבכלל מבין שסיפור מכירת יוסף מחובר לכל הסיפור ולכל מה שקורה למה שעשינו ולכל, זה ראובן, הוא עושה את החיבורים. ודבר אחרון לפני שנחזור ללידה של ראובן, דבר אחרון אחרון, בהפטרה שקראנו השבת, בהפטרת פרשת ויצא, יש שתי הפטרות. יש את ההפטרה שקוראים הספרדים, בעמית אלוהים למשובתי, יש את ההפטרה שקוראים האשכנזים, בעמוד 94-95, מופיעה ההפטרה הזו שקראתי בבר מצווה. ושם בהפטרה מופיעה ההפטרה ששני הפסוקים הראשונים שלה ברורים. שני הפסוקים הראשונים שלה, ויברח יעקב שדה ארם, ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר, פסוקים הראשונים ברורים. אבל החלק האחרון של ההפטרה הוא החלק האחרון של ספר הושע. אתם רואים בעמוד 95? ההפטרה שקראנו השבת, מי שקראו בנוסח הזה, בחלק האחרון מופיעה הפטרה שכולם מכירים אותה משבת שובה. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך. קחו עמכם דברים, נכון? מכירים את ההפטרה? הפטרת שובה, שבת שלמה נקראת על שמה. הכל יפה, אבל מה זה קשור לפרשת ויצא? זה שזה בא אחרי ויברח יעקב שדה ארם? אני לא יודע את התשובה, אני רק יודע דבר אחד מאוד מעניין, והוא הנתון האחרון שאני זורק ככה לשולחן, ואז נתחיל בלידה. שם נתמקד. חז"ל אומרים, מה זכה הושע הנביא? מה זכה הושע הנביא להיות הנביא שלימד את הסוד של שובה ישראל עד השם אלוקיך? כל הנבואה מגמתה זה לגלות שגדולה תשובה והיא מגעת עד כיסא הכבוד, ואפשר עם התשובה להגיע למה זכה הושע להיות זה שמגלה את זה. הושע עובר דברים מעניינים מאוד, הוא פותח את הספר בדברים תמוהים, הקדוש ברוך הוא מצווה עליו פרקים מדהימים, קח לך אשת זנונים והיא תוליד לך ילדי זנונים, והוא אומר לו גם איזה שמות לקרוא להם. לא עמי, כי אתם לא עמי ואני לא אלוקיכם. לא רוחמה. דברים קשים ביותר. ואחר כך הוא אומר לו, עכשיו תגרש אותם. והוא לא מסכים, משה. חז"ל נכנסים שם בתוך הסיפור. חז"ל אומרים שהושע, שכל תפקידו היה להתנבא על התשובה, שאל שאלות, אבל יש חטא, ואם הבנים חוטאים אז צריכים לשלם. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צריך, מתי, איך נסביר, ככה ביטוי שם בחז"ל, איך נסביר לזקן זה? איך נסביר לזקן זה מה זה אב ובנים? שאבא לא יכול להתנתק מהבנים שלו. איך נסביר? הוא צריך ללמד את כל העולם תשובה. הושע. הושע מופיע בתרי עשר, אבל אנחנו מתבלבלים, כי בתנ"ך תרי עשר זה אחרי ישעיהו ואחרי... אבל הושע הוא הראשון שבנביאים האחרונים. ולכן כתוב אצלו בפסוק הפותח את הושע, תחילת דיבר השם בהושע. תחילת, מסבירים חז"ל, כמו בראשית. כמו שיש בראשית למקרא, יש תחילת לכל הנבואה. ההתחלה הייתה בהושע. והקדוש ברוך הוא אומר שם, זה ביטוי מזעזע, מה הוא עושה לזקן זה? אומר לו, קח לך אשת זנונים. ואז היא תביא לו ילדי זנונים. ואז אומר לו, גרש אותה. אז הושע אומר לו, אבל אני לא רוצה לגרש אותה, אני אוהב אותה. ואז אומר לו, אבל אתה בכלל לא יודע אם היא נאמנת לך או לא, נכון? ועכשיו, צרוק את הילדים. והושע אומר, לא מוכן. ואז הוא אומר לו, אבל אתה הרי רשמית לא יודע אם הם שלך או לא. ואז הקדוש ברוך הוא מטמיע בהושע, מה זה המושג הזה בכלל של אב ובנים. וחז"ל שואלים, מה זכה הושע? וחז"ל אומרים שהושע בן בארי הוא מבני בניו של ראובן. וכיוון שראובן פתח בתשובה, זכה הושע מבניו ללמד אותנו, שובה ישראל עד השם אלוקיך. האם זאת אולי הסיבה שקריאת שובה ישראל מופיעה בפרשת ויצא? שהפרשה לא מסתיימת בהפטרה של ויברח יעקב שדה ארם, כי השאר לא קשור בכלל. האם כל הפרשה לא מסתובבת אלא מסביב לרעיון של שובה ישראל, שכשנלמד את ראובן נראה איך זה בעצם הסיפור של הפרשה והפרשות שלנו? בוא ניכנס ללידה של ראובן. ללידה של ראובן. זה פלא פלאות. יום הולדת, אז ללידה של ראובן. פרק
85,
עמוד 85. עמוד
85,
פסוק למד ב', נפתח בפסוק למד א'. וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל עקרה. ותר ליה ותלד בן, ותקרא שמו ראובן. כי אמרה, כי ראה השם בעוני, כי אתה יאהבני אישי. אחר כך ההמשך הוא, ותר עוד ותלד בן, שמע השם כי שנואה אנוכי, ותקרא את שמו שמעון, אחר כך ילווה אישי אליי, על כן קרא שמו לוי, הפעם הודה את השם, אחרי זה יהודה, וככה אחר כך דן, נפתלי, גד, אשר, כל הבנים. לפי הפסוק, הכל פשוט, למה היא קרא לו ראובן? נו, כי אמרה, כי ראה השם בעוני, כי אתה יאהבני אישי, נכון? כשיש משהו פשוט, רש"י לא טורח להסביר אותו. אין בעיה, אין קושי. למשל, תסתכלו בפסוק למד ג', ותר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע השם כי שנואה אנוכי וייתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון מלשון שמיעה. נכון? מה רש"י אומר על פסוק למד ג'? לא אומר כלום, למה להגיד? זה ברור. לא צריך. נכון? יפה. על כן קרא שמו לוי, זה השתנה, לא ותקרא, אלא על כן קרא, אז רש"י טורח להגיד לנו מי קרא. מה פתאום? למה לא האמא קרא כמו לכולם? אבל משום מה, בפסוק הפשוט של ראובן, תראו מה רש"י אומר. ותקרא שמו ראובן, פסוק למד בית. רבותינו פירשו, אמרה, ראו מה בין בני לבין חמי. לבין חמי הכוונה היא כמו לבין בין חמי. בין חמי זה עשיו. לחמי, היצחק, יש שני בנים, עשיו ויעקב. ראו מה בין בני לבין חמי, שמחר את הבכורה ליעקב. עשיו, בן חמי, מחר את הבכורה ליעקב, וזה לא מחרה ליוסף. ועשיו ערער ורודף, ואנחנו וכל מה שאנחנו יודעים, ואנחנו הולכים לבייש לך עכשיו, וזה לא מחרה ליוסף, ולא ערער עליו. ולא עוד שלא ערער עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור. טוב. ועוד משפט אחד רק ברש"י בפרשה על ראובן, משפט אחד שגם אותו אני רוצה לראות ביחד. ברביעי, משפט אחד מעניין, נוסף, ואז נתחיל את הכל. בעמוד הבא, בעמוד 86, בפסוק י' כתוב, הילך ראובן בימי כציר חיטים, וימצא דודאים בשדה ויבא אותם אל לאה אמו, וכל הסיפור הלאה. רש"י אומר שם דבר מעניין, רש"י מתחבט בשאלה מה מעניין אותי זה שזה בימי קציר חיטים. שימו לב למה שרש"י אומר, פסוק י"ד, רש"י, להגיד שבחן של שבטים, שעת הקציר היה ולא פשט ידו בגזל להביא חיטים ושעורים, אלא דבר ההפקר שאין אדם מקפיד בו. הדודאים זה הפקר. זה היה קציר חיטים, וזה בא לתאר שבחן של שבטים. אני אף פעם לא הבנתי את רש"י השני, עוד רגע אני מגיע לרש"י הראשון, הוא הקושי האמיתי. אבל גם את הרש"י השני אני לא מבין. זה מגיד שבחו של ראובן, זה לא מגיד שבחן של שבטים. מה זה מספר על כל השבטים? זה סיפור על ראובן. אז למה זה להגיד שבחן של שבטים? וחוץ מזה בינינו לבין עצמנו. זה השבח הכי גדול שלא גוזלים, אני מצפה לזה מכל ילד מכיתה א'. מה שבחן של שבטים? הייתי מצפה שבחן של שבטים, שמשהו בכתבי הארי לפחות, להגיד שבחן של שבטים, שהם יוצאים לשדה בימי קציר חיטים ולא פושטים ידם בגזל. א' ב'. אבל נחזור רגע, אבל נחזור ברשותכם לרש"י הקודם. ותקרא שמו ראובן. שוב פסוק למד ב' ברש"י בעמוד הקודם. מה קשה לרש"י שבגללו הוא מסביר לנו משהו שנראה כל כך דרשני? רבותינו פירשו, הוא הרי מודה שזה פירוש של רבותינו, שזה לא זעקה מהמקרא, מה קשה לו בכלל, ומה הוא הלך להגיד? שבעצם היא קוראת לו על שם העתיד, היא קוראת לו על שם זה ראו בן. תראו מה זה בן. אתם יודעים מה זה בן? בן, כמו ראובן, זה אחד שערב לאח שלו, שלא מערער, ראו בן. אבל הפסוק הרי הסביר. אם תשימו לב לפסוק, הפסוק הזה הוא אחד הפסוקים הקשים ביותר שיש. יש פה כל כך הרבה קשיים. א', מדהים. כל 12 השבטים, קודם כל מופיע הטעם ואחר כך קריאת השם בכל השבטים חוץ מאצל ראובן, בכולם עד האחרון. ותאמר כי שמע השם כי שנואה אנוכי ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמו. ותאמר אתה הפעם ילווה אישי אליי, על כן קרא שמו לוי. המבנה הזה הוא מאוד מובן, כי קריאת השם באה מתוך מצב נפשי. אז קודם מתואר המצב. בעקבות תיאור המצב, באה קריאת השם. אבל אבל בראובן כתוב הפוך. ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה השם בעוני, כי אתה יהבה מאישי. הסיבה מופיעה אחר כך, אבל זה לא הקושי היחיד. אמרנו מקודם, אם אתה רוצה לתאר את עניין הראייה של הקדוש ברוך הוא, אז למה מופיע פה התואר בן? והקושי השלישי, מה זה ראו? למי היא אומרת ראו? אין אף ילד מכל הילדים שפונים אל רבים בשם שלו. ראו, זה בכלל לא קשור השם למה שכתוב. כתוב כי ראה השם בעוניי, כי אתה יאהבני אישי. זה לא קשור לא למילה בן, שלא מופיעה באף אחד מהבנים האחרים, ולא לפנייה אל איזה שהם רבים שאנחנו לא יודעים מי הם, ראו. הסיפור מתחיל לא פה. הסיפור מתחיל במשהו הרבה יותר יסודי, שאם מפספסים אותו, מפספסים את הכל. יעקב מגדיר בדיוק את קדושתו או את קדושת לידתו של ראובן. ראובן, בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. ראשית עונו של יעקב הייתה באותו הלילה הראשון שבו לבן רימה אותו, ומבחינת מחשבתו של יעקב הוא עם רחל. ראובן בא בעצם מעיבור הכי מורכב והכי מסובך בעולם. מחשבתו של יעקב הייתה ברחל. בבוקר היא לאה. רחל היא זו שנותנת את הסימנים. זה יהיה ראובן שיביא את הדודאים באותו הלילה שמחשבתו של יעקב ברחל שוב, ועוד פעם תופיע לאה, הפעם ברור. לא בסימנים נסתרים, אלא הפעם בהסכם גלוי. ותצא לאה לקראתו. היא מעבירה אותו מאוהל אחד לאוהל אחר. סחור סחרתיך בדודאי בני. זה יהיה ראובן שיופיע בפעם השלישית ויחליף את משכבי אביו. זה יהיה ראובן שיחוש את האחריות שרק ראובן יחוש כלפי יוסף. יהודה יגיד, מה בצע כי נמכור את אחינו, לכו ונמכרנו. ורוח הקודש צובחת ואומרת שראובן התכוון באמת, וישמע ראובן ויצילהו מידם. אני אף פעם לא הבנתי את הקשר בין החצי הראשון של הפרשה לחצי השני, אני הולך להגיד משהו מפחיד. אותי. אני אומר באמת. בני, בני, בני. בני. הפרשה מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון של הפרשה עוסק בהולדת השבטים, ברחל ובלאה. חלק שני של הפרשה יש סיפור שלם עם הכבשים. ועיקרו של הסיפור שם תמוע מאוד. עיקרו של הסיפור הוא בידיעה של יעקב, איך שיקתות המים תאפשרנה לחשיבה של כבשים להמליט את מה שהן רואות במחשבה. ולא את מה שאמור גנטית להופיע. אלף הסברים יהיו לזה עכשיו, אבל המשפט הזה הוא הבסיס. הרי כל ההסכם בין יעקב ללבן, נזכיר את זה שנייה אחת, זה שלבן יקבל את כל העקודים והנקודים, ויעקב לוקח את צאן לבן הנותרות, והוא לוקח רק לבנים, וסוכם איתו כך, שכל מה שיהיה חום ועקוד ונקוד בצון שלו, שלו, כל השאר של לבן. לבן מאוד נהנה מהרעיון ואומר לו, כן, לו יהי כדבריך, כי הרי לבנים יביאו לבנים, זה א' ב' בגנטיקה. ומה שמגלה בעצם יעקב, ומזה הוא פורץ, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, והיה לו צון רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים, זה שהוא שם להם שם מכה לבני לח ולוז וארמון, פצלות לבנות, מחשוף הלבן, וכשהן הכבשים מתעברות, הן מתעברות על פי המחשבה, ואז ההמלטה היא אחרת לגמרי, היא הפוכה. ולבן לא מבין איך זה מתרחש. ואנחנו רואים על הפרשה הזאת וחושבים, באמת, זה החידוש עכשיו, מה פה? זה שיעור בהנדסה גנטית, מה רוצים מהחיים שלנו? זה יפה מאוד, אבל מה זה רוצה מאיתנו? כל הפרשה הזאת היא לא ראובן. ראובן הוא נקודת החיבור של רחל ולאה. הוא כל השבטים. זה לא ראובן, ראובן הוא הביטוי של השבטים. בלילה היא רחל, בבוקר היא לאה. הרי זה לא עניין טכני, דיברנו על זה בשבוע שעבר בוואטסאפים קצת. הרי זה לא עניין טכני. הרי אם באמת רחל רצתה לעשות טוב ללאה, היא לא הייתה נותנת לה סימנים כדי שהיא לא תיקלם. כי בבוקר היא תהיה לאה, אז מה היא עשתה? היא שמה אותה במקום הכי נורא בעולם להיות צנועה. וזה גם לא מובן מה שלאה עושה. אז לאה באה עכשיו, ועכשיו הכל יהיה בסדר, ועכשיו תהיה רחל, ורחל האהובה תהיה הצרה. מה זה כל הסיפור הזה? מה זה כל הבלבול הנורא הזה? ויעקב, גם הוא לא מובן שם. מקח טעות היה פה. אז עם כל הכאב והצער, תחסוך צער, ולא תסבול כל החיים, ולא תיתן ללאה לסבול כל החיים, ולא לרחל לסבול כל החיים. תגיד לה בבוקר, האבא הרמאי והשקרן והנוכל הזה גרם לכל העניין, גמרנו את העניין, הרי בסוף תצטרך להגיד את זה. לא אתה, הם תומן, הנוכריות נחשבנו לו, אכול אכל את כספנו, מחרנו, אנחנו יודעים מי הוא. דבר מופלא. כל הפרשה לא באה אלא לתאר נקודה אחת. עם ישראל הולך להיווצר מרחל ולאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. מסירת הסימנים של רחל היא לא נחמדות. מסירת הסימנים של רחל ללאה היא מסירות נפש. רחל מבינה את מה שיעקב עוד לא. יעקב סבור, בני, זה מפריע לי נורא. יעקב סבור, בני, אני לא יכול. יעקב סבור, הווה את אשתי, את רחל, הוא אוהב את רחל. לאה שנועה, וחז"ל מסבירים לנו מיד נקודה אדירה, ומי שלא שם לב אליה שוב מפספס. הנה לאה רכות, רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. עיניה הרכות של לאה, רש"י משום מה בוחר להגיד שהן רכות, כי נשרו ריסי עיניה, כי היא בכתה שהיא תיפול בגורלו של עשיו. רש"י רואה בזה פשט, זה לא דרש, כי זה ברור, עיני לאה רכות בעיניו של יעקב, עיני לאה רכות בדיוק כמו שרחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, יפת תואר ויפת מראה פירושו יפת תואר ויפת מראה בעיניי. עיני לאה רכות באותו הקשר. יצחק שולח את יעקב בשליחות ברורה. הוא צריך ללכת לפדן ארם ולקחת לו מבנות לבן אחי אימך. השליחות מאוד מוגדרת. מבנות לבן אחי אימך. הוא לא אומר לו כך מחרן אישה, כמו שאמר אברהם באליעזר לגבי יצחק. הכל מאוד מאוד מוגדר. יעקב, שקיבל בפרשת תולדות שני כוחות שנראים סותרים, שכל החיים אנחנו הולכים להסתובב איתם. יעקב שקיבל בעל כורחו גם את ברכת עשיו. יעקב, שהוא ועשיו זה שני דברים הכי הפוכים שיש. ואוהב את יעקב, תגיד ההפטרה, ואת עשיו שנאתי. ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. שנואה לאה. ויאהב יעקב את רחל. האהבה של יעקב את רחל היא מפני שיעקב היעקבי, יעקב האיש התם יושב האוהלים, יעקב שאמור לקבל את ברכת אברהם, יעקב לפני הסיבוב של רבקה, יעקב הוא רחל. עשיו שיצחק רצה לגלות דרכו את הכוח להופיע בעולם קדושה דווקא דרך השדה, דווקא דרך הצי. עשיו אמור להגיע ללאה. ולאה ורחל, בדיוק כמו רבקה ובדיוק כמו שרה, מבינות את מה שיעקב עוד לא יכול להגיד בקול. שיעקב של אחרי פרשת תולדות הוא גם לאה וגם רחל. כשרחל מוסרת את הסימנים ללאה, רחל בעצם מוסרת את נפשה לכל החיים. רחל מוסרת את נפשה והיא יודעת שהיא תהיה צרתה של לאה. ולאה מוסרת את נפשה לא פחות, אולי הרבה יותר. והולכת להיות אשתו השנואה. היא לא שנואה. היא שנואה במובן של זה הצד ההפוך. האישה הלא אהובה היא שנואה. היא הצד ההפוך. היא באה לגלות את הדרך האחרת בעולם, שיעקב היה משוכנע שהיא זה מה שיופיע בעולם, כך יצחק חילק את העולם בין יעקב לעשיו. לימים, עשיו הלך למקום שהוא הלך. ויעקב קיבל שני תפקידים. יעקב ועשיו. שני התפקידים האלה יופיעו דרך לאה ורחל. הבן, ראובן, הוא בעצם זה שמחבר את שתי האימהות. ראובן הוא זה שמגלה את יסוד התשובה בעולם, צריך להבין את העומק של זה. כי ברגע שקיבל יעקב את התפקיד של יעקב ושל עשיו, אז יעקב בעצם קיבל עכשיו את התפקיד של הדבר שנראה הכי מושך ללמטה, של למה זה לי בכורה, של ויבז. ואת התפקיד הכי אלוקי בעולם, הכי רוחני בעולם, ומעכשיו הם צריכים להתחבר ביחד. רחל ולאה בנו שתי הם את בית ישראל. וכשמתחתן איש עם אישה בעם ישראל, מברכים אותו, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. זה פלא פלאות. למה מברכים אותו שיהיה כשתיים? למה מברכים אותה? תברכו אותה רחל, תברכו אותה בלאה, תברכו אותה במה שאתם רוצים. למה הברכה היא כרחל וכלאה? וזה מדהים. כי ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, שביטלו ומילאו את המהות העצמית שלהן דרך מסירות הנפש וההבנה של מה הן רוצות להופיע בעולם הזה. רחל מוסרת את הסימנים ללאה, ולאה במסירות נפש יותר גדולה היא רחל בלילה, כשהיא יודעת שהיא בבוקר לאה. הן עושות את אותה פעולה של רבקה. ושתיהן, הזכרנו את זה באחד השיעורים בזמן האחרון, נדמה לי בשיעור משים שדיברנו, שתיהן, אין מילה כזו במקרא, אין בעברית שתיהן במם סופית. יש או שתיהן בנון, זה נקבה, או שניהן, זה זכר. אבל פעם אחת יש, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתי הם את בית ישראל. כשמשהו זכרי בעברית, הכוונה היא למושג. רחל ולאה זה מושג. רחל ולאה זה הכוח, שמה שלא נראה לך בכלל אפשרי, אפשרי כי המחשבה היא זו שקובעת. ראובן הוא היסוד של התשובה בעולם. הוא היסוד של התשובה בעולם במובן, אתם יודעים מה זו תשובה? מה זה שובה ישראל עד השם אלוקיך? שובה ישראל עד השם אלוקיך, מזה חזל לומדים תשובה מאהבה. שובה ישראל לא אל, אלא עד. שאבונות מתהפכים וזדונות נהפכים לזכויות, ושוב הישראל גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. איך? כי המחשבה מולידה. כי כבשים לבנות שחושבות מכה לבנה לך ולוס וארמון, תיצורנה כבשים נקודות שחומות וברודות. כי המחשבה מולידה. ראובן הוא ההפיכה של העולם. תחילת דיבר השם בהושע. הושע טוען טענה אמיתית, אבל יש מעשה שנעשה בעולם. מה זה תשובה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח לך אשת זנונים, והיא תביא לך ילדי זנונים ותגרש אותם. ואז תבין מה זו מחשבה. ראו בן, ראו בן, ראייה זה מחשבה. ראו בן, תראו את המושג החדש הזה שנקרא בן, ראו מה בין בני לבין חמי. הוא דומה לחמי, לבן חמי, סליחה, הוא דומה לעשיו, הוא בכור, והוא בכור, הוא הבכור של לאה. הוא בכור. דגלו של ראובן אדום, וגם אבנו באבני המילואים עודד. הוא הולך לשדה בימי קציר חיטים, הוא הראשון שהולך לשדה מאז עשיו, איש יודע ציד, איש שדה. אלא שעשיו הלך לשדה, ואם הוא לא ימצא מההפקר, הוא יביא מהגזל, והוא הולך לצוד ציד להביא. כי המעשה הוא העיקר. למחשבה אין חשיבות. עשיו נקרא עשיו כי הוא עשוי. הוא עשו. עשיו בעצם באנגלית זה אולי מייב. עשיו. הוא עשיו. נזיד העדשים גם הוא לא קרוי אצל עשיו על פי תוכנו. על פי התפריט הפנימי שנקרא עדשים. נזיד העדשים הוא אדום אדום. במקום שאמורים להריח, עשיו רואה. עשיו מגדיר הגדרה מדהימה. הנה אנוכי הולך למות. כולם מתים? מה תשנה הבחורה הרוחנית? מה כבר תעשה עבודת הקורבנות? מה זה יפעל? איך נחפשו עשיו, יאמר הנביא בהפטרה של השבת, נבאו מצפונה. עשיו הוא עולם העשייה. יעקב על כורחו לא יתאפשר לו לחלק את החיים בינו לבין עשיו, כמו שהחיים יחולקו בהמשך בין יששכר לזבולון. הוא לא קיבל את זה. הוא צריך להיות גם זה וגם זה. ולאה אומרת, ברוח קודשה, כמו כל האימהות, ראו בן. הוא הבן של רחל ושל לאה. הוא הבן שבמחשבתו הוא רחל, שבפועל הוא לאה, והוא לא יערער על הבחורה. אלא הוא הבן שיגלה 22 שנה לילה ויום. הלא אמרתי לכם אל תחטאו בילד. כל סוד התשובה בעולם הוא כל פרשת ויצא. פרשת ויצא זה איך אפשר להיות גם יעקב וגם עשיו. הרי הטבע הוא שהעשיו שבי הוא יותר דומיננטי מהיעקב שלי. הצבע האדום הוא הצבע הכי דומיננטי, והאדום האדום. איך אפשר להיות גם יעקב וגם עשיו? אין לזה סיכוי, תעזוב. עכשיו מספיק דרשות. עכשיו בחיים שלי יש יעקב ועשיו. מה לעשות? העשיו שלי הוא יותר דומיננטי מהיעקב שלי. הוא אדמוני. הוא כיעדר את שיער, הוא מופיע. יעקב נקרא על שם איזה משהו עתידי, יעקב. יעקב יגלה בפרשת וישלח, כשהמלאך יגיד לו שלחייני כי עלה השחר, ויעקב יגיד לו לא אשלחך כי אם ברכתני, ואז הוא יגלה שאנחנו לא יעקב, אלא אנחנו ישראל. הוא יגלה שהאל שורר בקרבך. ואם העשיו שבך זה ממשות, האלוקי שבך הוא לאין ארוך ממשות. פרשת ויצא ובישלח באות לגלות שהנפש האלוקית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. ואם יש ממשות לעשיוויות, יש לה מחשבה ממשות. זאת מהפכת העולם. זה הסיפור של ראובן. ראובן מבלבל יצועי אביו. כי ראובן מכיר ברחל. הוא מקדים את רחל ללאה, כמו כל השבטים. ויקרא יעקב לרחל וללאה השדה אל צונו. אומר רש"י, כי כל השבטים הכירו ברחל ולאה. הוא הבן של רחל ולאה. ולכן כשמופיעה בלהה הוא לא מקבל. הוא מבקש להמשיך לגלות את רחל ולאה. ואבא בא ללמד אותו שמלהה וזלפה ורחל ולאה זה אחד. שהכל אחד. ראובן נשאר הבכור. והוא זה שיגלה בעולם את כוח התשובה. אתם מבינים למה אנחנו פחות מדברים על ראובן בספר בראשית? כי אנחנו עוסקים במלכות, ביהודה, עוסקים ביוסף במשביר לכל ארץ מצרים, אבל לא קולטים שבכלל כל הסיפור של כל הספר הזה, זה בכלל סיפור על תשובה. יהודה זה האיש של צדקה ממני, וראובן הוא ההוכחה שהמחשבה פועלת בעולם. ראובן הוא הוכחה שהמוח שליט על הלב. אחרת, כל מושג התשובה הוא מילים באוויר. אם אני לא יכול להשליט את מה שנראה לא דומיננטי ולא שולט בעולם גשמי, אם אני לא יכול להשליט אותו על מה שנראה דומיננטי ושולט, אין סיכוי להאמין בכלום. אתם תופסים את ההפטרה הזאת? ההפטרה של ויצא זה שובה ישראל. ויצא זה שבת תשובה. זה השבת שבה יעקב מגלה שהמלאך מאשר לו. פעמיים הוא נפגש עם מלאך, וויצא, וישלח, הוא שולח מלאכים, הוא פוגש מלאכים, ויעקב מגלה שרעיון המחשבה שקובעת את המציאות הוא הסוד לגנטיקה של כל העולם. כל העולם יהיה מובנה מזה. ואם זה נכון בכבשים, זה נכון במי שהם צונו של הקדוש ברוך הוא. כל הפרשה שלנו זה איך אנחנו צונו עמך וצון מראיתך. וההיפוך הזה בא לידי ביטוי בראובן. רבותינו פרשו, ראו מה בין בני לבין חמי. רחל מבינה שבדודאים שמביא ראובן, יש כוח שיכול לשנות את המחשבה. רחל מבינה שעם דודאי בנה ראובן, בנה של לאה, היא תוכל להביא לעולם את מי? את יוסף. מהדודאים האלה מופיעים יששכר וזבולון, שהם התיקון של יעקב ועשיו. ומהדודאים האלה מופיעים דינה ויוסף. אתם זוכרים את רש"י המדהים, המשונה, שכשאנחנו עוברים עליו, אנחנו זוכרים אותו מהגן ולא מבינים? למה הוא קרא לדינה דינה? למה היא קראה לדינה דינה? אז חז"ל אומרים דבר כל כך תמוע, שהיא ראתה שזה בן. היא ידעה שזה בן, באולטרסאונד שלה, היא ידעה שזה בן. בנוסח אחר במדרש כתוב שהיא ראתה שיוסף יוצא ממנה. ואמרה, דין בעצמה, לא יכול להיות שרחל לא תביא. אז היא התפללה והתהפך לבת. מה זה הרעיון הזה פתאום? זה כל הפרשה. כל רעיון הפרשה הוא מראובן ועד אחרון הכבשים. צונו של הקדוש ברוך הוא זה המחשבה ששולטת במציאות. זה יעקב שיכול להוביל את עשיו. זה איך מעבירים את ברכת יעקב ועשיו שנתקבלה על ידי יעקב, שנתקבלה על ידי יצחק ליעקב, למעשית. זה לא רק מלכות. זה לא רק המשביר. זה ראובן. היו בני יעקב 12, בכור יעקב ראובן, ללמד שראובן לא ניטל מהבכורה. והוא נקרא ראשית עוני. אבל הוא ניטל רק ממה שהוא נתן בכוח של יוסף, שליוסף יש שני שבטים. אתם יודעים מה זה השניים? זה מה שנקרא בחור לנחלה, הוא זוכה בפי שניים. זה לא מה שמגלה ראובן בעולם, ראובן בא לגלות בעולם את כוח המחשבה, את הראו. זאת מהפכת עולם ראובן. והראובן הזה, הלידה שלו, שנקראת ראשית עוני אצל יעקב, מי עוד נקרא כך? רק עוד ילד אחד נקרא עם השם בן. בן מה?
בן
עוני. ראשית עוני, בן עוני. ואם ראשית עוני, שזה ראובן, מתחיל את הכל, בן עוני, ששם אולי הכוונה היא הפוכה, בן צערי, אבלי, בן עוני, הוא המסר של רחל בסוף ימיה, שגם אם נראה לכם שהכל נראה כאילו הוא נגמר, רק פה הכל מתחיל. ואם ראובן הוא הבן היחיד שמחבר את רחל ולאה, ועל דגלו אתם יודעים מה יהיה? על הדגל האדום? דודאים. על דגלו של בנימין אתם יודעים מה יהיה? איזה צבע ומה יהיה?
ישפה.
זה השם שלו, ישפה. ומה על דגלו? כל צבעי 12 השבטים. ראו בן ראשית עוני, ראו בן עוני. מיד כשבן עוני נולד, בשכון ישראל, ויתו הולו מהלאה למגדל עדר. לא נגנוב עוד שנייה, אבל רק אני אגיד לכם מילה אחת. המושג מגדל עדר מופיע בנבואה רק במקום אחד ביתרי עשר, והוא ביטוי לבית המקדש, שהוא המגדל של עם ישראל שנקרא העדר של הקדוש ברוך הוא. זה לא גבלת? שכל סיפור העדר והמגדל, זה הזמן שבו ראובן רוצה לברר רחל ולאה או בלהה שווה רחל. לא יעקב נוסע, לא יעקב הולך, וישא ישראל, בשכון ישראל, עם ישראל, שהוא זה שמגלה שאל שורר בקרבו. הוא זה שמכיר את הכוח של עשיו ויודע לגעת בשורש של עשיו, במלאך. שם מופיע סיפורו של ראובן. עד כאן.